הפרק הזה הוקלט לפני השביעי באוקטובר, החלטנו לפרסם אותו אחרי 20 יום של מלחמה, כדי לתת קצת אסקפיזם למי שמעוניין לברוח קצת מהמציאות, מאחר והסוף לא נראה לעין. ובאותה נימה אני שולח חיבוק, מחזק את המשפחות של החטופים והחטופות, ובכללי שולח את הנחומיי לכל עם ישראל בתקופה הנוראית הזאתי, מי ייתן ונהיה חזקים ביחד, כל אחד במה שהוא יכול לתת. אז הפרק הזה הוא קצת אולי לברוח, הוא הוקלט לפני כל האירועים שקרו, ואולי קצת ייתן חיוך או משהו טוב בלב שלכם. אז אני מקווה מאוד שתיהנו מהפרק המיוחד הזה עם דני קולטון, ושניפגש בשמחות.
רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
ברוכים וברוכות הבאות לפרק 113 ברעב לידע. היום אנחנו הולכים לחיות בסרט, ככה גם קוראים לפרק חיים בסרט. אליי מצטרף דני קולטון, הוא מומחה ניהול ידע סקרן, ואנחנו הולכים לעשות משהו שהוא טיפה שונה. אנחנו הולכים לקחת סרט, לבחור סצנה ממנו, ולראות איך הוא מתחבר לעולמות מקצועיים. הצעד של מומחיות של דני זה יותר ניהול ידע, והצעד שלי זה למידה, ולראות איך הם מתחברים. אני חושב שזה אותו דומיין שממשיך אחד את השני באופן הוליסטי, אבל זה ניתן לוויכוח, תלוי מי מדברים ביום ובאיזה שעה ביום. ודני, לכבוד הוא לי שאתה פה, ואני כל כך שמח שהדבר הזה קרם אור וגידים באופן מאוד מהיר, רק שתדעו, כי שנינו התרגשנו. אז דני, תודה רבה, ובמילה רק תגיד לאנשים מי אתה, שככה קופצים להרפתקה של הפרק הזה.
אז קודם כל, שמע, זה ממש כיף, ובאמת, אור, מתי דיברנו? דיברנו שלשום, אתמול, חשבנו, טיק טק, הבנו שכל עוד הסיר על האש, אנחנו חייבים להוציא את זה החוצה, ושנינו התרגשנו להבין שאנחנו מוצאים בהמון סרטים, אלמנטים מהדומיין שבו אנחנו שוחים. אז לבקשתך, אז אני דני, אני איש ניהול ידע מאוד מאוד סקרן, אוהב ללמוד, ואני חושב שעוד פעם, אני מתרגש מאוד, כי הולך להיות לנו פה אתגר מאוד אמיתי, אור, כי אנחנו הרי לא יכולים להראות את אותם הקטעים שבחרנו מתוך הסרטים. אנחנו נצטרך בעצם לספר אותם, ואנחנו נצטרך להפעיל את הדמיון שלנו, וכתוצאה מזה גם כן לגרום לאנשים ששומעים אותנו להפעיל את הדמיון שלהם, כדי לראות כיצד הדברים מתחברים, מה שמחבר אותי, מה לעשות לעולם המתודולוגי, שיש לאחרונה יש יותר ויותר מאמרים, פוסטים ובלוגים שמדברים על הקשר בין דמיון ליכולת למידה. זה בא כמובן מהעולם אותו פסיכולוגים, אבל אני חושב שכשאנחנו משתמשים בדמיון שלנו, היכולת שלנו להטמיע דברים היא הרבה יותר גדולה. אז זהו, סגרנו את הפס המתודולוגי, ובוא נחזור לחיות בסרט שלנו או בסרטים שלנו. רציתי לומר זה ששנינו חשבנו על אותם סרטים כמעט.
כן, בערך, אבל אני חושב שגם, אתה יודע, מי שחובב סרטים בהכרח, וגם בעולמות שלנו, בהכרח יגיע לסרטים האלה, כי אני חושב שהם סרטים שהם, אתה יודע, משמעותיים בהיסטוריה, אני חושב של כולם, כל מי שאוהב בכלל סיפורים, כן?
נכון.
ביטוי המודרני שלהם. אז בוא נזרום עם זה, ובואו תצטרפו אלינו למסע להרפתקה הזו, ונקווה שנוכל לעשות את זה חווייתי. ואני אשאל אתכם שאלה רגע לחשוב בהפוגה קטנה, מה הסרט הכי זכור ב-20-30 שנה האחרונות שעולה לכם בראש? תרגיל. ואנחנו מאוד מקווים שקלענו לסרט הזה, מקווים שלפחות הוא נכנס בטופ 5 שלכם, שזה המטריקס. המטריקס שינה את העולם המודרני כמו שאנחנו מכירים אותו, ומי שלא יודע, מדובר במטריקס בעצם בקיאנו ריבס, שהוא שחקן שחי בעולם מדומה, או המטאברס כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לטרנד הזה בשנים האחרונות, שזה עולם מציאות מדומה, שהוא חי בו והוא מרגיש שמשהו לא מרגיש לו נכון, ואז הוא מתחיל לראות גליצ'ים במערכת, והוא מבין שהוא חי, דרך אגב ספוילר, רגע, מי שלא ראה את הסרט עצרו, עצרו, הולכו תראו את הסרט, אבל, ואני אמשיך, ואז הוא מבין שמשהו לא בסדר, הוא חי בתוך משהו שלא מרגיש לו אמיתי, לא נכון, ואז הוא פוגש את מורפיוס, בעצם שזו הדמות שמציגה לו את אולי את הסצנה בין המוכרות של הכדור הכחול והכדור האדום, האם אתה רוצה לדעת את האמת, הוא אומר לו ניו, ובוא תבחר, ואם תיקח את הגלולה הזאת, תדע שלא תוכל לחזור יותר לעולם שלך, והוא מחליט, והוא יוצא מהמטריקס.
והוא גם, והסצנה הזאת היא גם כן, אתה יודע, מבחינת הסקרנות זה, הוא אומר לו, How deep is the rabbit hole? זאת אומרת, בוא תראה בעצם לאיפה אתה יכול לרדת. אז אני חושב שהסצנה ששנינו מסכימים עליה, שיכולה להיות ממש מחברת אותנו לעולם, זה הסצנה שקיאנו ריבס, ואני לא זוכר את השם של השחקנית, נמצאים על גג של בניין במנוסה, והוא בעצם רואה איזשהו מסוק, והוא אומר, אני לא יודע להטיס את המסוק הזה, והיא בעצם אומרת לו, אין שום בעיה. ואז הסצנה קופצת בעצם לעולם המבצעים של הנבוכדנצר, של הספינה של אותם אנשים שרוצים להילחם במטריקס, ורואים שם את אחד האנשים נכנס לתוך המערכת, מחפש בעצם תוכנה של הטסת מסוק בל 205, מזריקה אותו למוח של קיאנו ריבס, וקיאנו ריבס תוך שנייה יודע להיכנס למסוק ולהטיס אותו. והסצנה הזאת בעיניי, אור, מבחינת ניהול ידע, מכניסה בפנים המון 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 אלמנטים. האלמנט הראשון שאני רוצה לציין אותו, זה מה שאנחנו שוחחנו, זה just in time. ידע הוא ידע לפעולה. ידע הוא בעצם היכולת שלנו לבצע את המשימה שלנו בצורה הטובה ביותר בזמן שאנחנו צריכים אותה. ולא סתם אומרים על ניהול ידע, the right knowledge in the right way and the right time for the right person. זאת אומרת שפה יש לנו, אני צריך עכשיו להטיס בל 205, לא חללית לירח, ובום הידע הזה נכנס לראש. הדבר השני שבעיניי גם כן הוא חלק מדהים בתחום ניהול הידע, זה בעצם האחזור. כי בעצם מה עושה אותו איש בתוך עמדת הפיקוד של הנבוכדנצר? נכנס בעצם לאיזשהו מאגר מידע, מאתר את התוכנה של כיצד להטיס בל 205, ומוצא אותה. הוא מוצא אותה כי הוא קידד אותה קודם, כי הוא הצליח לתת לה את, 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 את מספיק התכונות כדי למצוא אותה. ובעיניי, הסצנה הספציפית הזאת, הוא בוודאי הסרט מטריקס, יש בו המון המון אלמנטים של ניהול ידע בפנים.
קודם כל מדהים, אני אוהב את הפרשנות הזה לעולם שלנו, יש עוד סרטי המשך ושווה לראות. אני רוצה להתייחס רגע למה שאמרת, גם חלק מהדברים, ואז אני אגיד את הסצנה שאני מאוד התאהבתי בה גם. ה-rabbit hole, כן? לרדת, how deep is a rabbit hole, שלא לדבר על ידע, שלא לדבר על העובדה איך משתרשים ביטויים, גם בדרכים שבה אנחנו מתנהלים, יכול להיות לקחת מעולם הספרות ולעולם הארגוני. כי ה-rabbit hole זה בעצם אליסה מארץ הפלאות שיורדים עם הארנב למחילה לעולם אחר.
נכון.
שזה בעצם מרמז פתאום לדמות בסרט הזה, אם אתה הולך לרדת ב-rabbit hole, אתה הולך להיחשף לעולם אחר. וזה משהו נפלא, גם בשפה הארגונית שאנחנו רואים שידע גם מתחבר בעצם לתרבות הארגונית, ובעצם יוצר עולם חדש של מושגים, של המשגה. של שיח, שגם זה קיים, ואני אחלה סצנה של ניו, שמאמנים אותו להילחם הרי בסביבה המדומה, עד שהוא הבין שהוא חי עד היום בסביבה המדומה, הוא מבין שהחוקים האחרים, הפיזיקה היא שונה, הוא יכול לשלוט בה, והוא נכנס לעולם, לאחת מהדמיות, ויש אישה, הוא הולך ברחוב, ואז יש אישה נפלאה, יפהפייה, בסמלה אדומה שעוברת, וכמובן הוא מסב את מבטו אליה, ופתאום מולו עומד הסוכן שרוצה להרוג אותו עם אקדח מול הפנים. ולמה זה חשוב ולמה זה מתחבר לי גם לעולם הלמידה? כי באו ללמד אותו בסימולציה, זה בעצם שיעור על שיעור, אבל בעצם כמה משמעותי ההסחות בלמידה. כמה זה קריטי למנוע, קודם כל, השחות מצד אחד בלמידה, ומצד שני, איך אפשר להשתמש בביטויים גרפיים, אלמנטים, וברגשות של אנשים כדי לייצר למידה אפקטיבית יותר. גם החוויה האימרסיבית של ללמוד בתוך הדמיה כזאת, שזה נפלא. דרך אגב, יש עוד הדמיות שמראים לו בסרט, שהוא נלחם פתאום עם מורפיוס, פתאום הם מפים, מפירים את חוקי הפיזיקה, ובעצם לומדים, הוא חונך אותו, לומדים איך להילחם בעולם הזה. אני חושב שהמטריקס די סקרנו אותו, ומה אתה אומר נעבור לסרט השני?
כן, בטח. אני אציג את הסרט השני, שאנחנו שנינו מצאנו אותו, אני חושב, מעבר לזה שהוא סרט, שנינו ראינו אותו פעם או פעמיים, אתה ראית אותו קצת יותר, אני מניח, הוא סרט שמכיל בתוכו המון המון אלמנטים, The Edge of Tomorrow, או איך הוא תורגם לעברית, עד קצה המחר. סרט משנת 2014, מככבים בו אמילי בלנט וטום קרוז. בגדול הסרט מתאר על ניסיון כיבוש של כדור הארץ על ידי ישות זרה, ישות חייזרית, שיש לה את היכולת לשלוט בזמן, זאת אומרת, כל יום היא מאפסת את הזמן ומחזירה אותו אחורה. ומה שהיא עושה באמצעות זה, אותה ישות, היא בעצם לומדת מהמתרחש, ויוצרת לעצמה את היכולת בעצם לנצח את בני האדם בקרבות שלהם. מהצד של בני האדם, אז כמובן שטום קרוז משחק מישהו שהצליח איכשהו לשבור את מעגל הקסמים הזה כתוצאה מזה שהוא לא באמת מת.
כן, חשוב להגיד בהסבר הזה שזה היום מתאפס, כלומר, איך זה עובד, החיזרים האלה, נגיד התודעה המרכזית שלהם, שכדי לנצח בקרבות היא בעצם מריצה את היום מחדש. אם יש דמות מרכזית שנהרגת, וזה מה שקרה לכוכב, הוא הרג דמות מרכזית שלוחם אויב, ואז הזמן מתאפס עד שהם ישנו את התוצאה הזאת שהוא לא ימות. אז הזמן בעצם חוזר אחורה, ומה שקורה, היחיד שזוכר מה קרה באותו יום, שהוא חי את אותו יום אלפי פעמים, זה טום קרוז.
נכון, וזה מדהים, כי בעצם, אם ניקח אותו לשפה שלנו, אז זה אומר שהוא בעצם מפיק לקחים מתמיד. כל יום בעצם מפיק את הלקח של מה שהוא זוכר מהאירוע הקודם, על מנת להתקדם עוד טיפה בשדה הקרב. עכשיו הוא יודע שהוא הולך למות, בגלל שבעצם הולך להתאפס היום, אבל הוא מצליח לזכור את מה שהיה קודם. היכולת שלו לזכור את זה, ולהביא את הזיכרון בעצם, להביא את הידע שהוא צבר, לתוך המהלך, תוך כדי תנועה, הוא זה שבסוף מאפשר לו ולבני האדם, לגבור על אותם חייזרים. הערת סוגריים, סתם, אמילי בלנט, שמשחקת שם את הלוחמת הגדולה, היא גם כן הייתה לה את היכולת לעשות את זה, אבל כתוצאה מאיזשהו אירוע רפואי שהיא עברה, כאילו זה נגזל ממנה. אבל מכיוון שהיא ידעה את זה, היא הכירה ביכולות שלו. הסצנה שהוא כל הזמן זוכר וכל הזמן נזכר, היא מדהימה בעיניי. זאת אומרת, זה הפקת לקחים קלאסית, שימור ידע יוצא מגדר רגיל, אבל אם יורשה לי, אני רוצה ללכת לצד שאנחנו פחות מחברים אליו, כאילו לצד של הרעים, לצד של אותה ישות לא אנושית, אני רואה שם אלמנטים אור של ידע ריכוזי וביזורי. זאת אומרת, התבנית שלהם שיש בעצם איזשהו מגה, מגה ישות, שבעצם מפעילה מסביב כל מיני לוחמים כנגד בני אדם, וכל מה שלוחם חווה, מעביר את זה אחורה בעצם לאותה ישות מרכזית, ואותה ישות מרכזית חולקת את הידע הזה עם הלוחמים האחרים. ולכן, בסוף הסרט, מבינים בני האדם שהדרך שלהם להשבית את היכולת של אותה ישות שמנסה לכבוש אותנו, היא בעצם ללכת למיין פריים, ללכת למרכז הידע שבו הם נמצאים ולהרוס אותו. אבל אני חושב שבשיחה הקודמת, בשיחה המוקדמת שלנו, אתה העלית עוד נקודה מדהימה בנושא הזה, על הידע של המוות, או משהו כזה, של, כן. של כיצד אנחנו יכולים להימנע מזה.
כן, אני אלך רגע לנקודה הזו, אני רק אגיד בהתייחסות למה שאמרת, שבעצם תודעת כוורת.
כן.
שזה אולי הרמה הכי גבוהה שהיינו רוצים להגיע אליה בארגון, שיהיה תודעה, סוג של תודעת כוורת, שאנשים יוצקים לתוך המערכת ניהול הידע, את הידע שלהם ומשתפים אותו, באופן תמידי וחי ורלוונטי, ועכשיו והרגע לשימוש actionable, לפי מה שאמרת גם מהסרט הקודם, ואני אתייחס למוות. המוות, אני לוקח ללמידה את העובדה שאותו לוחם, הוא לא היה לוחם דרך אגב, הוא היה איש יחסי ציבור,
כן.
שאמרו לו הוא עצבן גנרל, זרקו אותו לשדה הקרב, וככה הוא נהרג בעצם, תוך כדי שהוא הורג איתו את הלוחם החייזר, ונספג בדמו, ומקבל את היכולת להחזר את הזמן, וזה מה שקרה, שכל יום הוא חי מחדש, ואז מה שמיוחד פה, הוא בעצם לא היה לוחם, והוא חוזר כל פעם לאמילי בלנט שמאמנת אותו, והיא מאוד קשוחה, והיא הורגת אותו אפילו כמה פעמים, עד שהוא נהיה לוחם על, וצובר ניסיון, ומצליח להביא אותם עוד שלב ועוד שלב במלחמה נגד הישות הזאת, ומה שמיוחד פה ללמידה, קודם כל זה המודל של חניכה אישית, ואיך אתה, השעות של הניסוי ותהייה מאוד קריטיות, אבל מה חשוב גם, להבין שאנחנו בעולם הלמידה לא הולכים להרוג חיילים שלנו ולהחזיר אותם לחיים, כי זה לא יקרה, או עובדים, או לא משנה מה. זה מה שחשוב, הסימולציות ודימוי של מצב אמת, ובגלל זה אנחנו צריכים להשקיע בהכשרות הרבה הרבה, קודם כל hands on, באמת, פרקטי, אופרטיבי, ביום יום מה הם יעשו, כי הכשרה או למידה, כל תהליך למידה שהוא לא מחובר מאוד למה שעושים בפועל בשטח, הוא לא רלוונטי, וכמובן בכמה שפחות סיכונים, לדמות מצב אמת בלי הסכנות של מצב אמת, ופה זה הנקודה הזאת של לפתח למידה אפקטיבית.
כן.
ואני חושב שיש הרבה מה ללמוד מהסרטים האלה, עם רגע משליחים עליהם בחשיבה כזו, וקווה שלא שתזכרו את מה שאנחנו אומרים, כן, וזה יקפיץ אותנו לסרט הבא, האמירה הזו.
כן, אני, תשמע, אני פן של, של הסדרה הזאת, עד כדי כך שאני אפילו רואה את כל הסיקוולינג ואת הבי-סיקוולינג ואת הטרי-סיקוולינג שיש אותם כרגע, יש בדיסני פלוס, וזהו כמובן סדרת מלחמת הכוכבים. ובסדרת מלחמת הכוכבים אני רוצה לדבר דווקא על הסרט, זאת אומרת, הסרט השני של, שיצא, שהוא בעצם הפרק החמישי בסדרה המקורית, The Empire Strike Back. והסצנה שאני רוצה להתייחס אליה, שמאוד מתחברת למה שאמרת קודם, אור, זה הסצנה שבה לוק סקייווקר בעצם נוסע אותו כוכב שבו נמצא יודה, ומנסה ללמוד ממנו את הפורס. ויש את הסצנה מאוד 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 מפורסמת, שבה יודה בעצם עומד על איזשהו צוק, או איזשהו אבן, והוא מנסה ללמד את לוק סקייווקר, להוציא מתוך הביצה את החללית ששמה היא נתקעה. ואני רואה בסצנה הזאת אלמנטים מדהימים שקשורים, קודם כל אני חייב להודות ללמידה, ובוודאי ובוודאי לניהול ידע. עכשיו למה אני אומר ללמידה? כי שמה יש מנטורשיפ קלאסי. שמה יש בעצם תהליך שבו יש מישהו שהוא מנוסה, מישהו שהוא בעל יכולות, שמנסה ללמד את הצעיר את זה שאין לו את היכולת לעשות את זה, והוא לא מלמד אותו באמצעות דפים, הוא לא מלמד אותו באמצעות פלקטים, הוא לא מלמד אותו באמצעות נוסחאות, הוא מלמד אותו באמצעות תיאור, ובעצם looking behind the shoulder, הוא כאילו גם שומר עליו בתהליך הזה, והלימוד הוא תוך כדי התנסות. אני רוצה להוסיף לזה לייר נוסף, שבעיניי הוא מאוד מיוחד לסצנה הזאת, או בכלל הסרט הזה, זה נקרא לזה שימור ידע פורשים. כי הקונטקסט של הסצנה הזאת בסיפור הוא כמעט ברור. יודה עומד לסיים את חייו ביקום, הוא חי כבר מאות שנים, הוא אחד מהג'דאים האחרונים, ויש לו טונה של ידע, יש לו כמות אדירה של התנסות, שיצלו, ויש פה איזשהו תהליך מתוכנן, שבו הידע הזה עובר למישהו אחר. עכשיו אפשר גם כן בוודאי להכניס את זה לידע סמוי, לידע גלוי, אבל בעיניי אור, הסצנה הזאת, כשאני רואה אותה, הקפיצה לי ממש את השימור ידע של פורשים, משהו מתוכנן, משהו ידוע מראש, אולי לא כל כך ללוק, שהוא לא יודע מה יקרה ליודה, אבל יודה מרגיש שזה סוף ימיו, והוא מרגיש את הצורך כיצד להעביר את הידע שלו למישהו אחר. אז בעיניי הסצנה הזאת, יש סצנות אחרות, בסרט הזה דיברנו עליהם, החלטנו כרגע לא לכלול אותם, אבל הסצנה הזאת היא מאוד מאוד מיוחדת בעיניי בתחום של ניהול ידע, כל הנושא של חניכה, כל הנושא של העברת ידע בין דורי, וכל הנושא הזה של ידע סמוי לגלוי, עם כל הבעיות שיש בהם בעיניי.
בהחלט, בהחלט, אני אוסיף, אתה יודע, הרבה גדלו על סטאר וורס, אם זה הגרסאות המחודשות, או הגרסאות הקודמות, ואני חושב שמה שהיה מיוחד זה שהרבה מאוד רצו להיות פדוואן, כן? רצו להיות תלמידים.
כן, נכון.
רצו להיות תלמידים של ג'דאי, כולם רוצים להיות גיבורים, רוצים או גיבורות, ולהיות פדוואנים באמת בעולם הזה, וזה מראה, דרך אגב, כמה חזק, ואנחנו חוזרים על זה כבר בפרק, כמה פעמים, עולם החניכה, המודל של שוליה, שלומד מרב אמן, איך את כל הידע, את כל הכישורים, את כל מה שצריך, וזה מאוד חזק בעולם של הג'דאים בסטאר וורז, שזה באמת חניכה כאלמנט בסיסי, ומה שהיום, הרי מה מערכת החינוך, מה הארגונים מנסים לעשות, הם לוקחים טכנולוגיות, כן, ואני אתן דוגמה למשל את קאן מיגו, שזה צ'אט מבוסס, צ'אט GPT, שהוא חונך של למידה בחאן אקדמי, שהוא חונך, והוא בעצם אמור לשמש פתרון לחניכה אישית, ולמה? כי הטכנולוגיה מנסה לפצות על העובדה שאין לנו מספיק מורים שיכולים לעשות אחד על אחד, כמו מודל החניכה, ואני חושב שמשחר ההיסטוריה זה אולי המודל הכי אפקטיבי ללמידה, שאתה לומד עם רב אמן בצורה מאוד אישית, ופעם אתה יודע, היו לבני העשירים את המורה שהולך מאחוריהם, ורק להם היה את היכולת ללמוד בצורה כזאת של חניכה, והיום הטכנולוגיה יכולה לגשר על זה. עוד נקודה קטנה לעולם של הסטאר וורס, ונראה לי נסגור עם זה, זה העובדה של R2-D2, שהוא אחת הדמויות האהובות, שזה מצחיק, כי הוא רובוט קטן שמצ'קלק, אין לו שום שורה, הוא עושה קולות ביפים, ביפים כאלה, אבל נכון. הוא בעצם הנווט, תמיד בספינות והכל, הוא עולה וכל הידע של מערכת הניווט נמצא אצלו, חוץ מהעובדה שהוא עוזר נאמן מאוד, בהרבה מאוד מקרים, והוא פשוט מערכת מידע מקיפה, לא משנה לאן אתה הולך, הוא הולך איתך, והוא משמש את הג'דאים בתפקיד שלהם, הוא ממש יד ימינם, וככה אנחנו גם היום, לא צריך להיות ג'דאי שיהיה לך מערכת ניהול ידע, יש לך בארגון, אתה רק צריך לוודא שהידע באמת תמיד רלוונטי, נכון, אפקטיבי, ונמצא שם. נקפוץ הסרט הבא?
את יודע מה? אני חושב שנעשה כרגע איזה שהוא סוויץ' בעלילה, כי אני מתאר את הסרטים, בוא נלך לסרט אחד שאתה באמת, ואני מתחבר אליו, Arrival, ואנחנו נדבר אחר כך על הסרט השני, שאתה אמרת שאתה פחות מתחבר אליו.
אני הולך לתאר את הסרט Arrival, מפגש, הוא סרט שבעצם מגיעים 12 חלליות לכדור הארץ, ומדענים מכל העולם נספים סביב החלליות האלה, הן פשוט עומדות במקום, ולא יודעים איך ליצור איתם קשר, אז כמובן, אין הולכים? הולכים לאקדמיה, מביאים חוקרת של שפות מאוד מובילה, שמגיעה, ומתחילה לראות איך לתקשר איתם.
היא שחקנית מדהימה, אימי אדמס, שמשחקת את המשחק הזה.
מדהימה לחלוטין, סרט קודם כל מטורף, שישנה לכם את אותו דעה לדעתי, ממש, ממש, שווה לראות אותו, לא רוצה לעשות יותר מדי ספוילרים, מה קורה בהמשך, ואיך זה קשור לכל מיני דברים, תראו אותו, אבל מה שקורה בעצם בתהליך של ה-12 ספינות, והיא מגיעה לשם, והיא מתחילה, כדי לדעת, קודם כל רוצים לתקשר איתם, להבין למה הם באו, הם באו כי הם רוצים את המשאבים, הם רוצים לשתף טכנולוגיה, הם רוצים לכבוש את כדור הארץ, לא יודעים, ובעצם היא מתחילה עם מילים מאוד בסיסיות, ליצור ווקבלרי, אוצר מילים עם החייזרים, שלאחר מכן היא מגלה, וזה קצת ספוילרים, שבעצם השפה שלהם היא שפה כתובה מעוגלת, וצריך להתחיל להבין איך ללמוד את השפה הזאת. והיא מתחילה במילים מאוד בסיסיות, של להציג את השמה, שם מאנשים אחרים, ולאט לאט לאט מאוד, בתהליך מאוד ארוך, בונה אוצר מילים של השפה. ולאחר מכן הם משתפים את האוצר מילים הזה ואת התמונות, כי זה ויזואלי, שפה ויזואלית. הם לא מדברים, הם מדברים בצורה ויזואלית, בעצם בסימנים עגולים, של כמו סימני דיו שיוצאים להם מהידיים שלהם נקרא לזה, ומצלמים את זה ומכניסים את זה למערכת שמחשבת את זה ויודעת לנתח באופן חי מה כתוב, כדי לדעת לעשות את זה שהוא דיו שיח בסיסי, והם משתפים את כל הידע הזה עם כל העולם, עם המדינות האחרות, כדי לחלוק בידע. ופה נראה לי זה המקום שלך, דני, רגע, להוסיף הערות על התהליכים האלה.
אז תראה, כשאתה מתאר את זה, אז אני מנסה, אתה יודע, לדמיין לעצמי את אותם סצנות. אגב, יכול להיות אור שאנחנו אחר כך, כשאנחנו נפרסם את זה, ניתן לינקים לכל הסצנות שאנחנו מדברים עליו, כדי שכשאנשים ישמעו את התיאורים שלנו, יוכלו בעצם לחבר את זה. אז אני רואה פה כמה אלמנטים שקשורים לתחום של ניהול הידע הקלאסי. קודם כל, כל נושא של תיוג, הרי יש את כל אותם סצנות שבהם יושבים אותם מדענים באותם מקומות, מנסים לקחת את אותם ויזואליזציה שאותם, החייזרים תיארו, ופשוט לקודד אותם, זה המילה הזאת, הפס הזה בעצם אומר הדבר הזה, העיגול הזה בצד שמאל מתייחס לקונטקסט הזה והזה, הקידוד הזה, מאפשר להם בעצם לאחסן את כל האינפורמציה בצורה כזאת שניתן יהיה להחזר אותה. אז זה מבחינתי איזשהו עוגן מאוד מאוד משמעותי של תהליך ניהול ידע. הדבר הבא שאתה דיברת עליו ובעיניי הוא פשוט מדהים, זה כל הנושא של הקהילתיות. כי בעצם זה עבודה של הרבה מאוד מומחים, זו בעצם קהילת מומחים בשלושה ליירים. יש את הלייר של המומחה שבעצם פוגש ומתקשר עם החייזר, יש את הלייר השני הלוקלי שבעצם מנתח את התוכן ומאחזר אותו, ויש גם את קהילת המומחים הבינלאומית שבעצם משתפת בין האחד עם השני את התובנות שלהם. ויש לא מהסצנות בסרט הזה שבעצם רואים את המסך המפוצל של כל 12 המדינות שבהם נחתו החלליות האלה, ובעצם מדברות אחד השני כמו זום של, ש, ש, שלנו כשאנחנו מדברים הרבה אנשים. שלו שחקנים מצוינים, אני חושב שיש בו לא מעט אלמנטים של תחום ניהול הידע ושל הלמידה בתוכו.
אתה יודע, אבל אני דווקא אתחבר דווקא לניהול ידע כאן, כי אני חושב שאולי אחד האתגרים המאוד גדולים בארגונים, זה העניין של קודם כל המומחה תוכן שמשתף את הידע, החילוץ של הידע, על לשים אותו בתיוגים הנכונים, בתוך מערכת שתהיה נגישה לכולם, ואולי הכי קריטי, לא יודע איך לקרוא לזה, גילדות, קהילות, בארגונים, שימשיכו באופן קבוע לשתף את הידע שלהם, ולתחזק את השיתוף ידע, כי לדעתי זה אחד הדברים הכי מרכזיים והכי חשובים להתפתחות, כי יש גבול למה שאני יודע, אבל יש אינסוף למה שאנחנו יודעים, והביחד הזה יכול ליצור דברים חדשים, גם בעולם הלמידה וגם בעולם הניהול ידע, שיובילו לתהליכים יותר אפקטיביים, לטכנולוגיה חדשה אולי, לפרודקטיביות יותר גבוהה, כי בסוף צריך לזכור, שאנחנו מדברים פה בפרק הזה למידה וידע, הכל זה למידה וידע בעולם הזה, וארגונים בנויים מאנשים, ואנשים בנויים בסופו של דבר, מפיסות קטנות של זיכרון וידע שהם מחברים אותו, ואנחנו עובדי ידע, אנחנו עובדי ידע, זה מה שאנחנו עושים, זה המשאב שלנו, ועכשיו אני חושב שאתה תבחר את הסרט שאנחנו נקפוץ אליו.
אז אנחנו נבחר את הסרט, כן. אני בוחר סרט שבעיניי הוא ייחודי לפתרון שנמצא על מנת לשמר את הידע. לסרט קוראים ממנטו, סרט משנת 2000, כריסטופר נולן, תסריט שלו, בימוי שלו, מדהים. גיא פיר, שחקן ראשי, וקריאן מוס, אגב, שחקנית משנה, שאנחנו פוגשים את קריאן מוס, איפה עוד? בסרט שבו התחלנו, במטריקס. הרי קריאן מוס היא זאת שעוזרת לניאו להטיס את אותו מסוק מפורסם, ואני חושב שיש פה לנו שימור ידע בתוך שימור ידע בתוך שימור ידע, אז זה בכלל, אפשר לקחת את זה לכל דמיון שאנחנו רוצים. עלילת הסרט היא בעצם פילם נואר, בסגנון פילם נואר, זה בעצם שתי עלילות בתוך לופ אחד לשני, אבל המוטו המרכזי הוא שדמות המפתח, גיא פירס, שמשחק אותה, סובלת מהיכולת לא לייצר זיכרונות חדשים. הוא לא מסוגל, הוא נחבט בראש, כתוצאה מזה יש לו פגיעה עצבית, והוא לא מסוגל לייצר זיכרונות חדשים. זאת אומרת, כל מה שהיה לפני הפגיעה, הוא מצליח לזכור פחות או יותר, כל מה שהוא לא מצליח לזכור. עכשיו, איפה הקאץ' כאן? הקאץ' כאן זה שהוא מנסה להבין את התעלומה של איזשהו פשע, שכתוצאה מזה, אם אינני זוכר, אשתו נהרגה, לא בטוח בזה, וכל פעם, וכמובן מאשימים אותו שלא מאשימים, והוא מנסה לפענח את זה. עכשיו, כל פעם שהוא מפענח משהו, הוא צריך איכשהו לזכור אותו, אבל הוא יודע שהוא לא יכול לייצר זיכרונות זמן קצר, אז הוא עושה את הדבר אולי הכי רדיקלי שיכול להיות, הוא מקעקע את הנתונים על גופו. זאת אומרת, כל פעם שהוא מוצא משהו, הוא פשוט מקעקע את זה על הגוף שלו, וכשהוא מקעקע את זה על הגוף שלו, הוא יודע שכשהוא יתעורר למחרת, הוא יוכל בעצם להבין את ההקשרים, ובעיניי, הסצנות האלה, או בכלל הדבר הזה, יש בו בתחום ניהול הידע שני, או כמה אלמנטים מאוד מאוד חשובים. האלמנט הראשון, זה האלמנט של לחידת הידע המיידית. וזה מה שאמרנו, שהקלרנו קודם, של לידע לעתים יש חיי מדף קצרים או נתונים, אם אנחנו לא יודעים להחקוד אותו בזמן, אנחנו עושים לאבד אותו. או אנחנו יכולים או לאבד אותו, או בעצם לאבד את היכולת שלנו להשתמש בו בעתיד, בגלל שהוא כבר יהיה חסר תפוגה. זה דבר אחד שאני רואה שם מבחינת תחזור ידע. שימור ידע מדי. הדבר השני זה, יש לנו אחזור מתמיד, זאת אומרת כל פעם שהוא מתעורר בבוקר, והוא מסתכל במראה, והוא רואה את התמונות ואת הפתקים שהוא שם שם, אגב הסרט מתחיל בזה שיש איזושהי תמונת פולרויד, שהוא מסתכל עליה, שהוא מנסה להבין אותה, והוא לא מצליח להבין אותה כתוצאה מזה שאין לו זיכרון, הוא מצליח לקשר את הקעקועים על גופו, ולאורך הסרט, שהוא בעצם אסינכרוני לחלוטין, הגוף שלו מתמלא יותר ויותר בפרטי מידע, בדאטה שהוא כקעקע על עצמו, הוא בעצם, הוא ה-knowledge base המהלך, הוא ה-memoristic, הוא memoristic מהלך אם תקרא לזה, והדבר השלישי שאני רואה בו כתחום של ניהול ידע, זה תחום שאנחנו פעם או פעמיים יצא לנו בכל מיני כנסים לדבר עליו, זה ניהול ידע אישי. זאת אומרת, אני מנהל את הידע שלי, את הניסיון שלי לטובתי אני, לא אני איש צוות שעושה את זה לטובת איזשהו קורפורט או לטובת אנטרפרייז, אלא אני בעצם משתמש בטכניקות של ניהול ידע על מנת לשמר את היכולת שלי למצוא אינפורמציה שאני זקוק לה לחיי האישיים, לחיי הפרטיים. ולכן ממנטו אולי קצת חריג בנוף הסרטים שעד עכשיו אמרנו, פחות סרט מדע בדיוני, יותר נקרא לזה סרט מתח, פילם נוער קצת אפל, אבל עם המון המון אלמנטים שקשורים בעיניי לניהול ידע, לשימור ידע, ובוודאי לניהול ידע אישי. גאי פירס, קטי אנד מוס, כריסטופר נולן, שנת 2000, מי שלא ראה, רוצו לבית הקולנוע הקרוב לביתכם.
סרט באמת קלאסי. אני רק אגיד בהקשר הזה, אתה יודע, לניהול ידע אישי, אני חושב שזה גם ניהול למידה אישית, כלומר, בסוף אנחנו ביום יום רוצים לפתח וללמוד, להתפתח וללמוד, ואנחנו שומרים לנו איזה בית קברות של וואטסאפ עם עצמנו, שאנחנו שולחים לשם פריטי מידע ולא עושים איתם כלום. אני רק אתן פה טיפ בקטע הזה של דברים שאתם רוצים לצרוך, וידע מרוב האין סוף מידע שאנחנו מצופים בו ביום יום, הוא פשוט, בהשראה של הסרט הזה, תשאלו את עצמכם, מה מהדברים שאתם שולחים, ככה תבחרו את מה אתם רוצים ללמוד, או לצרוך, מה הדבר שלא הייתם רוצים לשכוח, ואז תבחרו להשקיע בו, ולהתמקד בו, ואולי בכיוון אחד לפעמים, ולאו דווקא בהרבה, זה מאוד תלוי, מאוד משתנה, אבל זה שלכם, ונקפוץ לקרב הגדול מכולם?
יאללה!
את רוצה שאני אציג אותו?
בטח!
אז נקפוץ לקרב הגדול מכולם, להציל את אוראי ריין, סרט מלחמה קלאסי, עצום, שיש שם אולי נראה לי את אחד הקרבות הגדולים בהיסטוריה, וגם בהיסטוריה של הסרטים, מבחינת המשך שזה מתרחש, והתיאור המאוד מאוד 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 מדויק של מה שקורה שם, אבל הסצנה, הסרט, איך הוא מתחיל? הסרט הוא מתחיל בסצנה, שדמות עומדת מול איש מבוגר מאוד, עומד בבית קברות צבאי בארצות הברית, מול קבר, ושואל את אשתו, מאוד מרגש דרך אגב, ושואל את אשתו, ואומר לה, tell me that I earn it, תגידי לי שהרווחתי את זה, אין לזה תרגום טוב בעברית, אבל שהרווחתי את זה, כלומר, את הזכות לחיות.
כן.
וזה פשוט מאוד, קודם כל זה מאוד מרגש, ואז הבמאי זורק אותנו לתוך הקרב המאוד גדול, שמתחיל, כלומר, ואנחנו לא יודעים מה קורה, אנחנו רק יודעים שהבן אדם הזה כמובן נמצא בבית קברות, ופתאום חוזרים אחורה בזמן, אנחנו מבינים שאנחנו חוזרים אחורה בזמן, לסיפור של מה קרה שם, מה הביא אותו לרגע שהוא נמצא בו בעתיד, ומהסרט הזה של טוראי ריין, להציל את טוראי ריין, הוא סרט מאוד קלאסי, אני הולך דווקא לסצנה, שאני מאוד, מאוד מתחבר אליה גם בחיים המודרניים היום, יש את העיתונאי, ולשונאי, כן, בלשן, שפות, שמגיעים וצריכים ללכת, לעבור מעבר לקווי האויב, באחת המשימות שלהם להציל את אוראי ריין, מתעד של כל האירועים, והוא לא לוחם, וזורקים לו את מכונת הכתיבה, ואומרים לו, בוא איתנו לקרב, קח נשק, והוא עושה את זה, כי אין לו ברירה, הוא בעצם יודע לדבר גרמנית, והם צריכים דובר גרמנית, ולמה אני חושב שזה מאוד רלוונטי ללמידה, אני חושב שזה בעצם מראה לנו, שגם ביום יום שלנו, לא משנה מה, אנחנו לא יכולים רק לעסוק במשימה אחת שאנחנו חושבים שהיא רק שלנו, ואנחנו לא יכולים להתמקצע רק בדבר אחד, אנחנו צריכים להיות קצת יותר ויותר בגלל השיבושים שקורים לנו מבחינת הטכנולוגיה, ודווקא אולי יותר רעיונית אני מתחבר לעובדה שאנחנו צריכים קצת תמיד לפתח עוד כישורים ויכולות, בגלל השיבושים האלה שהמציאות תכתיב לנו, ולא מה שהאידיאל שאני אעשה, כי אין ספק שהוא בטח כתב מאוד מומחה, וזה מה שהוא היה אמור לעשות במלחמה הזאת, ובסוף לקחו אותו להיות לוחם בשטח, כמובן בסוף הסרט דרך אגב, אחרי שהכל קרה הוא חוזר לכתוב, הוא זורק את הנשק והוא הופך להיות עיתונאי שנגד מלחמה וכדומה, אבל עדיין בסרט עצמו זה מה שקרה.
אני חושב שבחרת סצנה מדהימה, אני זוכר, אני פשוט מדמיין את הסצנה, שבעצם הוא מגיע לאוהל ששם תום המס נמצא ואוסף נתוני מודיעין, ותום המס בעצם פותח לו את התרמיל, זורק מבפנים את הספרים, זורק מבפנים את מכונת הכתיבה שהייתה לו שם, ואומר לו, אתה לא תצטרך את זה. וזו אמירה מדהימה בתחומים שלנו, של למידה וניהול ידע, שאנחנו צריכים כלים לביצוע משימות. זאת אומרת, זה טוב מאוד שאנחנו אוגרים ידע לשם אגירת הידע, וזה טוב, זה טוב מאוד שיש לנו ארכיב, אבל בעצם הפעולה הזאת אומרת, שמה, אתה עכשיו צריך משהו, וגם, אפהם, אותה דמות, אומרת לו, אבל אני לא נוחם, אז תום הנקס אומר לו, רגע, תקשיב, עשית טירונות? כן. אתה יודע להחזיק נשק? כן. אז אתה קשיר, כי זה כאילו, go to the basics. זאת אומרת, יש דברים שלמדת, יש דברים שאתה יודע, יש דברים שהוכשרת עליהם, שאתה אף פעם לא יודע מתי הם ישמשו אותם, ואני חושב שזו סצנה מדהימה, שבחרת.
נקפוץ לסרט הבא, הכל בראש, אתה רוצה אתה להציג? Inside Out?
לא, תיקח אני? את שני האחרונים אתה.
אוקיי, אז אני אקח את הכל בראש, Inside Out. אין הורה, אני חושב שלא מכיר את הסרט הפשוט נפלא ומהמם הזה, ולמה? אני אגיד את זה למי שלא מכיר קודם כל את הכל בראש, לכו תראו, והוא בעצם סרט למבוגרים, אני לא חושב שהוא רק לילדים או למבוגרים.
נכון. זה לא סרט ילדים, לא, ממש לא, זה סרט למבוגרים.
כן, הוא גם לילדים לדעתי, אבל סרט לגמרי למבוגרים, כי בעצם יש שם את כל, יש הדמויות המרכזיות, זה שמחה, עצב, כעס, הם נמצאים חמש דמויות כאלה, הם בתוך הראש שלנו, והכוכבת הראשית זאת שמחה, אם אני לא טועה, נכון?
כן, אני חושב שכן.
כן, הכוכבת הראשית זה האופטימית, השמחה בעצם שמובילה את הרצף אירועים, ומה שקורה שבעצם ריילי הילדה, שהקולות בתוך הראש שלה, שדרך כלל זה מדמה בעצם את המחשבות שעוברים לנו בראש, את הזיכרונות שלנו, איך מורכב הזיכרון, הקצר טווח למשל, ואיך אני אסביר את זה, בעצם יש שקורה משהו במוח, הם נמצאים שם כאילו זה לוח שליטה, הדמויות האלה, ואז קרה משהו, נכנס עיגול קטן מתגלגל בצבע מסוים, וזה זיכרון. ואחד מהרגשות, אם הם נוגעים באותו כדור, הוא מקבל גם את הרגש, אז זה בעצם קידוד של מה שקרה עכשיו, המגה בייט נקרא לזה, במוח שלנו, של אותו זיכרון לכדור קטן, והרגש של אותו אירוע, כי אנחנו בני אדם, אנחנו לא כמו מחשב בהיבט הזה, וזה מקודד לזיכרון הקצר טווח שנמצא כרגע באותו מקום בחדר פיקוד. ובכל סוף יום, חלק מהדברים נשלחים לזיכרון ארוך טווח, בפנים, בספריות הארוכות של הזיכרון, וחלק נשכחים...
לארכייב, זה נשלח לארכייב, אור.
לארכייב, בדיוק, בדיוק. ודרך אגב, בין השיעורות של כל מה שאני אומר, זה לחלוטין למידה, ואז ניהול ידע, שבעצם אנחנו סופגים מהחושים שלנו איזשהו פלט, לא פלט, צריך להגיד, סופגים משהו מהחושים שלנו, והנה, והמוח שלנו מחליט איך, זה נפלא, דרך אגב, כל התיאוריות המדעיות זה בהחלט כך, האם זה עבר את ה-working memory, את הזיכרון קצר טווח, לזיכרון ארוך טווח, וזה פשוט נפלא, זה מתאר בצורה ויזואלית מאוד, איך המוח שלנו עובד, מטורף, אני מבחינתי הייתי שם את זה כשיעור למורים ולאנשי למידה ולאנשי ניהול ידע, שיעור בין הראשונים על איך הזיכרון האנושי עובד, איך המוח האנושי עובד גם, ומה שחשוב פה, אני חושב במיוחד, הוא החיבור גם של הרגשות וגם של הזיכרון שלנו, גם של הידע, שאנחנו בני אנוש, זה בא ביחד, וזה חלק מהדברים שאמרת מקודם, על החוויות והלמידה, ואני לא יודע, כי בסופו של דבר, כדי לזכור משהו, אנחנו צריכים שהוא יקודד פנימה, עם אימפקט משמעותי ורגש יכול לעשות את זה, וגם מה שחשוב, אחד מהסצנות שאני מאוד אוהב, זה שריילי מתבגרת, ופתאום יש דברים שמתחילים להיות אפורים, כן? הכדורים הופכים להיות אפורים ושחורים, ואז הולכים לתהום השכחה, כי זה באמת מתואר ככה, תהום השכחה שם, ונעלמים ודועים ומפסיקים להתקיים, וזה חלק מהתהליך הטבעי של המוח בעצם, של השכחה, שזה בסדר גם לשכוח דברים, אבל אני מאוד אוהב את הסרט הזה, דווקא הפוך על הפוך, כי הוא בעצם מלמד אותנו איך המוח האנושי עובד, בצורה הכי חווייתית, רגשית, כיפית שאני ראיתי מבחינת סרט. סרט שלא נמאס לראות אותו דרך אגב, שוב ושוב ושוב.
אני רוצה להוסיף לנושא של הזיכרון קצר או ארוך טווח, אני חושב שאחד הדברים, אחד המושגים שצצו בסרט, מה שנקרא core memories, זאת אומרת אותם, זה אפילו לא, זה לא זיכרון צר טווח או ארוך טווח, אלא זה core memories. אני, אצלי זה תמיד מתחבר לסליחה על, 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 על השפה הלא ראותה שלי, read manual. ה-core memories הוא בעצם השלד האינפורמטיבי, השלד המידעי הבסיסי, הקטגוריות הבסיסיות, הנתונים הקשיחים שבלתי משתנים, שאם בהם יש פגיעה, ובסרט מראים את זה, פתאום כל שרשרת הערך של הידע, של הניסיון, של היכולות, שבאה אחר כך עשויה להיעלם. ולכן בעיניי, ה-core memories הזאת, הוא דוגמה לנו, לאנשי ניהול הידע, ובוודאי לאנשי למידה, לזהות, לעשות בעצם את הדיסקאברית הנכון, את האנליזה הנכונה, לזהות את אותם תחומים שבלעדיהם תהליכים לא יכולים להתבצע, אותם פרטי אינפורמציה או כישורים שבהיעדרם לא נוכל להוציא מתוך בית הספר, מתוך התהליך, בן אדם שיודע לעשות נכון את העבודה שלו. ואני חושב שהבחירה שלך באינסייד אאוט היא כל כך נכונה, והתיאורים הוויזואליים של הכדורים שנכנסים ומתמיינים, זה כמו, או מה שנקרא אוטו-טגינג, כל אותם כלים שהיום מציעים לנו את האפשרות לתייג באופן אוטומטי אינפורמציה.
אני חושב שזה סרט גאוני פשוט, באמת, לכו תראו אותו, אם לא ראיתם אותו, לכו תראו אותו.
אני מסכים איתך.
את אחרון, אני אתאר את הסרט, אבל אתה תתאר את הסיטואציה, את הסצנה.
אנחנו יכולים לעשות פינג פונג, אתה יודע.
יאללה, סגור. אז אחד אמרנו נקנח בסרט ישראלי.
נכון.
פה, מהבית, ככה קפצנו בין העולמות, אפילו היינו בחלל, בוא נסגור את זה בסרט ישראלי. ומה יותר ישראלי מהסרט גבעת חלפון אינה עונה.
קלט אמיתי.
ואם לא ראיתם אותו, זה באמת חור בהשכלה, לכו תראו, בשביל החוויה מה שנקרא, ואני אשמח שתתאר את הסצנה שנראה לי שהיא נפלאה פה.
תשמע, בעיניי הסצנה שהכי יכולה להתחבר אלינו, זה כאשר מגיע אותו אלוף משנה לתוך המוצב, והוא מוצא שם את סרג'יו ואת אדון, איך קוראים לזה, משחק את שייקה לוי, אני כבר לא זוכר את השם שלו, והוא עושה להם חידון על איך זורקים רימון. והתשובה של סרג'יו הייתה, לפני סרג'יו,
הייתה... כולם המצרים תוקפים.
כן, המצרים תוקפים. מה זה מה נעשה? מה שעשינו ב-67.
מה עשינו ב-67?
מה עשינו ב-67? נו, זה ברור. מה שעשינו ב-56.
מה עשינו ב-56?
נו, מה זה קלאס האור? מה זה מה עשינו? מה שעשינו ב-48?
מה עשינו ב-48?
על ה-30 שנה האור. אתה חושב שאני זוכר מה עשינו ב-48? ואתה יודע, וכמה שזה מצחיק אותנו היום, זה כל כך אמיתי היום לארגונים שלנו. זה כל כך אמיתי לארגונים שלנו, שלעיתים אנחנו מניחים שאנחנו יודעים, ואנחנו בעצם לא יודעים.
לגמרי, אני אתחבר לזה גם מהצורה הזאת של, אתה יודע, זה כוח האינרציה. לפעמים אנשים עושים כי ככה עשו לפניהם, וככה הדברים תמיד עבדו. ועם כל מה שקורה עכשיו, ועם השינוי בכלכלה, ועם הדברים שמשתנים, גם תהליכים, וגם הדרך שבה אנחנו עובדים ביום יום שלנו עם כל הטכנולוגיה, אנחנו צריכים לעצור ולבחון. אני חושב שבאופן כללי גם זה מאוד נכון לתקף, לתקף את הידע, לעשות באמת מופעים קבועים של לתקף את הידע ואת הרלוונטיות ואת האפקטיביות שלו, ולזכור שגם אם יצרנו פיסת תוכן, אם זה בהכשרה או למידה, ואם זה בפריט שהוא פריט ידע במערכת, אנחנו צריכים תמיד לזכור שיש לו חיי מדף, היום אולי קצרים יותר מאי פעם בעבר, ולא להמשיך לנוע על כוח האינרציה, כי לך תזכור מה עשינו ב-48.
נכון. וגם ייתכן אם אנחנו זוכרים מה שעשינו משהו ב-48, לא תמיד זה בטוח שזה מתאים לנו, לעכשיו.
שזה אם, כבר, אם זה רלוונטי, נכון? בהחלט. אז אני חושב שהגענו עד פה לסרטים, אני חושב שאולי בעיקר תיצאו מפה עם רשימה של סרטים שאתם חייבים לראות אם לא ראיתם, זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שאנחנו צריכים לשאול באיזה סרט אתם חיים, ותשלחו לנו, לכו תדעו, אולי נעשה עוד איזה משהו עם זה, אולי נעשה משהו עם זה איתכם, באיזה סרט אתם חיים שמתחבר לעולם שלנו, שישבתם, צפיתם בו ואמרתם לעצמכם, יאללה, אני לוקח את זה, עושה מזה מצגת, כי אני חייב להגיד, הכל בראש, אני עשיתי, יש לי מצגת נפלאה, של ללמד איך הזיכרון האנושי עובד מהסרט הזה. ואני בטוח שלכם יש גם סרטים רציניים בחיים. אתה רוצה להגיד משהו, דני, לסיום?
מעבר לזה שזו הייתה הנהת שרופה, והמהירות ששנינו בעצם חשבנו על הדברים האלה, אני חושב שהיא נפלאה בעיניי. אני רוצה להוסיף שלא הזכרנו מלא דברים שנמצאים בתוך סרטים, כמו למשל הנושא של סטורי טלינג, כמו הנושא של בן דורי, כמו המון המון דברים, והיום, אתה יודע, אני לא יודע אם זה טוב או רע, אבל המון פעמים אני מוצא את עצמי, כשאני רואה סרטים, מנסה למצוא שם אלמנטים בתוך עולם ניהול הידע, וכשאני מוצא אותם, אני ממש מתרגש, ואני אומר, וואו, התחום שאני עוסק בו, הוא לא מוגבל אך ורק לארגון, הוא לא מוגבל אך ורק לביזנס. התחום הזה יכול להימצא באומנות, התחום הזה יכול להימצא בהמון המון דברים אחרים. אז שמה, מה זה היה לי כיף? אור, מה זה? אנחנו צריכים לעשות את זה פעם בשבוע, לדעתי.
גם לי. דן, אני חושב שאמרתי לך שזה... אני גם חושב, אולי, אתה יודע, אולי אפשר לעשות מזה גם תוכנית רדיו כבר, כי אני אומר לך, זה היה הפגישה הכי טובה שהייתה לי השבוע באופן כללי גם, וזה לדבר על הפרופסיה, מבלי לדבר על הפרופסיה. כאילו זה ליהנות מלדבר על זה בצורה אחרת, ואני מאוד מאוד נהניתי, ותודה לך על ההזדמנות.
תודה לך.
תודה לך, אני מאוד נהניתי, ואנחנו מקווים מאוד שהקשבתם לא לשכוח, לשלוח לנו באיזה סרט אתם חיים, עם צירוף דוגמה קצת אולי, והסבר באמת איך אתם מחברים את זה לעולם המקצועי, ולכו תדעו, אולי נעשה איזה פרק אירוח מטורף, ונביא אתכם ככה לפינות של הסרט שלכם, ונדון בזה. יכול להיות דרך אגב משהו כרגע מאולתר בשיח של הפודקאסט הזה בקטע אחר והרבה יותר מטורף, שלב הבא של הפרק המטורף הזה. אז אני מקווה מאוד שאהבתם, ואם אהבתם תפיצו, תשתפו, ונתראה בפרק הבא. להתראות לכולם.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il